רשת א', כל ישראל.
בסימן קריאה ברשת א'. בסימן קריאה ברשת א', והיום במרכז התוכנית שני כתבי עת חדשים. הפנקס, כתב עת מקוון אינטרנטי לתרבות ולספרות ילדים, ובבל, כתב עת לתרגום מלשונות העולם שראה אור גם בדפוס וגם באינטרנט. שלום ליהודה רונן, יוזם ועורך בבל.
שלום.
ושלום לתמר הוכשטטר וליותם שווימר, יוזמי ועורכי הפנקס.
שלום.
שלום.
טכנאי השידור שלנו הוא רפי לייבוביץ' ואני אפרת שחר. רשת האינטרנט בגלגולה הנוכחי שופעת בתוכן מקורי, תוכן גולשים, ואנחנו בעיצומו של עידן שבו כל אדם יכול להקים לעצמו אתר, לפתוח בלוג, יומן אינטרנטי ולכתוב בו ככל העולה על רוחו. והדמוקרטיה הזאת הובילה בין השאר דווקא לפריחה של כתבי עת ישראלים, עבריים ברשת שעוסקים בנושאים שונים מתחומי הספרות. ותחומי ספרות וסגנונות ספרותיים שקודם לא היו להם דווקא במות משלהם, מגיעים עכשיו לקהל קוראים פוטנציאלי לפחות גדול מאשר פעם. ואם בעבר עלויות גבוהות של הדפסה ועריכה והגהה, כל מה שקשור בהוצאה לאור היו סוג של מעצור בפני אנשים ששאפו לפרסם, אז הרשת הסירה את המגבלה הזאת ופתחה את האפשרות של הוצאה לאור בעצם לכל מי שרוצה. היום פעילים ברשת מספר רב של כתבי עת שעוסקים בתחומים שונים של ספרות, ואני אתן כמה דוגמאות. כתב עת אחד נקרא חותם, הוא מוציא גיליון נושאי חדש אחת לחודש, ומביא יצירה מקורית של פרוזה, איור ושירה, ויש להם גם רדיו אינטרנטי שאפשר להקשיב לחלק מהיצירות כשהן מוקראות, על ידי המחברים או על ידי המתרגמים. כתב עת ותיק בהרבה נקרא מעמקים, והוא מיסודו של אתר אינטרנט דעת, כתב וירטואלי לספרות ואומנות, ועוסק בעיקר בתחומי יהדות ורוח. גם המגזין של האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה עבר לאינטרנט, היה פעם בדפוס, היום הוא בעיקר שם, וככה עורכים באולפן כולם מהנהנים מהיכרות ארוכת שנים איתו כנראה. וכתב העת מעיין לשירה, ספרות, אומנות ורעיונות, רואה אור גם בדפוס, ובמקביל יש להם בלוג ששם עולים גם התכנים של הדפוס וגם תכנים נוספים. אז היום, כאמור, במרכז התוכנית שני כתבי עת שעוסקים בתחומים שעדיין לא יוחדו להם, עד כמה שידוע לנו, במות משלהם. תחום אחד הוא חקר תרבות וספרות הילדים, וזה המגזין האינטרנטי פנקס, והתחום השני הוא לשונות העולם, וזה המגזין בבל. אז אנחנו נתחיל איתכם, יותם שווימר ותמר הוכשטטר. אתם יוזמי ועורכי כתב העת פנקס.
הפנקס.
הפנקס. אז מה יש, תמר, בכתב העת הפנקס?
כתב העת שלנו עוסק בכל מה שנוגע לתרבות ילדים, הרבה מאוד ספרות לילדים, אבל גם קולנוע, אנימציה, תיאטרון, איור, אבל למעשה הוא פונה למבוגרים, זאת אומרת, הוא מנתח את היצירות בצורה מעמיקה, אנחנו מקווים, יש שם מאמרי ביקורת ודעה, וגם קצת יצירה מקורית, שהיא עצמה מיועדת לילדים, אבל בסך הכל קהל הקוראים שלנו הוא קהל מבוגר, והרעיון הוא בעצם לתת במה לדיון מעמיק בנושאים האלה, שבדרך כלל לא מקבלים את, את המקום הזה.
ובאיזה תדירות עולים מאמרים בכתב העת?
אנחנו מעדכנים את כתב העת כל שבוע, בשניים, שלושה ולפעמים יותר מאמרים, או יורים, או יצירות מקוריות.
ויותם, מה המטרה בעצם של כתב העת הזה בגדול?
בהמשך בעצם למה שתמר אמרה, המטרה היא בעצם להעניק במה לתחום שעד כה לא התייחסו אליו ברצינות מבחינת הביקורת. זה נכון שהאקדמיה, במיוחד בשנים האחרונות, מעמיקה יותר את ההתעסקות ואת הדיון בנושאים האלה, במיוחד לאור פתיחת תואר שני באוניברסיטה בתל אביב. אבל התחושה שלנו הייתה...
תואר שני בחקר ספרות ילדים.
כן, תרבות הילד, זה נקרא באמת. אבל התחושה שלנו הייתה ש... בעיתונות היומית, או בכלל הביקורות גם על תיאטרון וגם על ספרות, ואולי בעיקר על ספרות, אף על פי שיש אנשים ספציפיים שעושים את זה לעומק, הגישה הכללית היא בעיקר לומר האם הספר מתאים לגיל 3 או 4, והאם הוא חינוכי או לא חינוכי. ואנחנו מאמינים שכל יצירה אומנותית לילדים היא שוות ערך ליצירה אומנותית למבוגרים. אין סיבה שיתעסקו לעומק ויבחנו בכל מיני אספקטים שונים יצירות למבוגרים ולא יעשו זאת לילדים.
ויותם, אתה סטודנט לספרות כללית והשוואתית.
כן.
וגם לתרבות צרפת. ומה מושך אותך להתעסק דווקא בספרות ילדים?
אני חושב שקודם כל הבסיס להכל הוא ספרות הילדים. הספרות הזו היא לא רק מעיין בלתי נדלה של רעיונות, היא גם בסיס תרבותי מאוד מאוד חזק. ואני חושב שאם אנחנו נבין את הבסיס הזה, לא רק מבחינה ספרותית, אלא מבחינה חברתית, ומבחינת ההשלכות שיש לזה על החברה ולתרבות בעיקר, נוכל להבין הרבה דברים בנוגע לתרבות ולספרות של מבוגרים. העניין נובע בעצם מכך שאני שוב לא רואה הפרדה בין ספרות יפה לספרות לילדים מבחינת האושר שיצירה כזו יכולה להעביר.
ואם אני הולכת ככה צעד אחד יותר לכיוון הקישקע, זאת אומרת, מאיפה המקום הזה אצלך, מה אתה אוהב בספרות דווקא שפונה בכל זאת לילדים, גם אם היא ספרות יפה?
תמר ואני מדברים על זה הרבה, על מאיפה בעצם נובע הדחף הזה לעסוק בזה ומה האהבה הגדולה. אני חושב ש כל בן אדם שאוהב ספרות ילדים הוא בן אדם שמחובר מאוד לדמיון ולחופש. כי יש משהו מאוד פרוץ במובן הזה שאין גבולות בספרות הילדים. הכוונה היא לא שאפשר לעשות הכל ולא כל אחד יכול לכתוב ספר, אלא במובן הזה שספרות ילדים מאפשרת מרחב הרבה יותר גדול לדמיון, להשתולל ולתחושות הפנימיות והראשוניות ביותר לבוא לידי ביטוי. אני חושב הדבר הבוער הזה שנמצא בנבחי הספרות הילדים הוא זה שממגנט כל כך לא רק אותנו, אבל גם הרבה אחרים.
מה היצירה הספרותית שהכי אהבת בתור ילד, אתה זוכר?
אני חושב שבסופו של דבר שתי היוצרות הכי משמעותיות מבחינתי הן אסטריד לינדגרן וטובה ינסן, שלאחרונה איחדנו לאחת מהן פרויקט מיוחד על אסטריד לינדגרן. שתיהן מצליחות בכל הספרים שלהם ליצור איזשהו שילוב מדהים בין דמיון והרפתקה לבין עומק פילוסופי ותרבותי עצום. וכשזה גם בא לידי ביטוי בכתיבה יוצאת מן הכלל, זה מתכון נפלא ליצירות בלתי נשכחות.
אני רוצה להוסיף גם את רואל דל, לפחות אצלי, שאני חושבת מוסיף את העניין של ההומור, הלא פוליטיקלי קורקטיות, אפשר אפילו להגיד שהוא די פרוע ואכזרי, ואני חושבת שזה מאוד נכון ואני מאוד אוהבת את זה. וגם בזירה שלנו את נורית זרחי, יש עוד כמובן, אבל נורית זרחי אני חושבת מהווה איזשהו באמת סמן ימני לאיך צריך לדבר על ילדים, והחופש הגדול שהיא מרשה לעצמה הוא ממש השראה בעיניי.
ואת אהבת את נורית זרחי כבר בתור ילדה?
כן, אני בכלל חושבת שהיצירות שאהבתי פעם הן יצירות שאני אוהבת גם עכשיו, ושהילדות היא לא תקופה שהסתיימה, אלא פשוט כזו שמתווספות אליה עוד דברים, עוד תובנות, אבל דברים שחשתי אז, אני שמחה לחוש גם היום, ואני ממשיכה לקרוא את הספרים שאהבתי, ולקרוא ספרים חדשים, ואני חושבת שבכלל, מי שקורא את המגזין שלנו זה הרבה מאוד אנשים שהילד בתוכם הוא מאוד חי עדיין. זאת אומרת, לא רק כאלה שרוצים לדעת מה הילדים של היום חושבים, אלא רוצים לדעת מה הילדים שבהם חושבים על היצירות האלה.
וזה באמת מוביל אותי לציטוט מתוך מאמר של לאה גולדברג שמופיע אצלכם באתר, וברשותכם אני אקרא אותו, שהיא כותבת על הטעם של ילדים. והיא כותבת ככה, המעלה הגדולה שבטעם הילדים היא זו שהוא גמיש, שהילד הוא בעל דמיון מטבע בריאתו, ושיש אפשרות לחנך ולכוון את טעמו בכיוון הרצוי. ולשם כך דרוש לא אמון עיוור בטוב טעמו, אלא ידיעה ויכולת לנצל את גמישות טעמו. חינוך הנוער בענייני ספרות ואמנות, ממש כחינוך הנוער בענייני מוסר והשקפת עולם, הוא בידי מחנכיו ומדריכיו. וכדי שיגדל דור בעל יחס ממשי אל ערכי הרוח של האדם, יש צורך להדריכו בגיל הרך, ויש צורך במורים ומדריכים היודעים לכוון את טעם הילד, בזהירות, בלי לאנסו, אך גם בלי להסתגל אליו הסתגלות גמורה, מורים ומדריכים שהתנאי הראשון לגביהם בעניין זה הוא שיהיו הם עצמם בעלי טעם. אז אתם ככה, תמר ויותם מחייכים פה, ומן הסתם לא סתם בחרתם במאמר הזה להופיע.
נכון, אני חושבת ש... זאת אומרת, רוב הטקסטים שלנו, כמעט כל הטקסטים שלנו, הם חדשים ומקוריים ונכתבו עבור הבמה הזאת, ובחרנו ביחד את הטקסט של לאה גולדברג, כי הוא באמת, אני חושבת, מבטא בצורה הכי טובה שיכולה להיות את, את מה שאנחנו מאמינים בו. את החשיבות שיש לתחום הזה, ואת ה... באותה נשימה, את הקלות הבלתי נסבלת שלעיתים מעניקים לו.
כן, אני רוצה להוסיף באמת שלאה גולדברג היא, אם לא הזכרנו אותה מקודם, זה היה רק בטעות, אבל היא באמת אולי הכי חשובה מבחינת ספרות הילדים בארץ. נורית זרחי בהחלט מהיותר... מודרניות אולי, אבל לאה גולדברג באמת הציבה סטנדרט מאוד מאוד גבוה של טעם, והעיסוק הזה בטעם לילדים, כמו שהיא מציגה אותו, הוא באמת מחייב קודם כל שהמבוגרים יהיו בעלי טעם. והתחושה שלנו הייתה, כשהקמנו את הפנקס עם המון המון חרדות, האם באמת יש לזה קהל מעבר לעצמנו, נוכחנו באמת לדעת שיש אנשים שיש להם טעם טוב, ויש אנשים שלא מוכנים להתפשר בכלל בכל הנוגע לספרות ותרבות לילדים, והטעם הטוב שלהם הוא זה שמכריח במרכאות גם את הילדים להיות בעלי טעם. וזה נושא שהוא הכי חשוב מבחינתנו.
ואולי אם אני חוזרת לחוויות הילדות שלכם בתור ילדים מן הסתם קוראים, אבל גם ילדים שהקריאו להם. כשהתחלתם לעשות את הצעדים הראשונים שלכם בקריאה, כיוונו אתכם? אתם זוכרים מי בחר, מי עזר?
אני זוכר למשל שכשאני הייתה לי תקופה של חסם בצמרמורת כאלה, שבדיעבד אני כמובן מכה על חטא, אבל...
ואתה מספר את זה ברדיו, אז כנראה שהחטא הוא לא כל כך גדול.
לא, נכון, אני צוחק, אבל ברור שתקופות הן דבר לגיטימי. החוכמה היא לפתח ביקורת. ואני חושב שההורים שלי, למשל, כמכוונים בעיקר, לא כל כך כיוונו אותי לספרים מסוימים, אלא אם כן בתקופות האלה דווקא כיוונו אותי יותר לרוזלין מונטה קריסטו, אני זוכר במיוחד, וכל מיני יצירות כאלה, אבל אני הייתי באמת מישהו שקורא ספר בארוחת בוקר, אז לא כל כך כיוונו אותי, אבל מה שכן העמידו בפניי את החשיבות של הטלת ספק, ולא לקחת כל משהו שאני קורא או כל משהו שאחרים אוהבים בתור היצירה הטובה. אז במובן הזה כן היה כיוון למקום יותר ביקורתי.
איך זה הצלחת, אמר?
אני חושבת שהשפע הוא מאוד חשוב, ומתוכו הרבה פעמים הטעם הביקורתי יכול לעלות. זאת אומרת, הורים קוראים זה בהחלט דבר שעוזר לדרבן קריאה, ושפע בבית, ושפע בבית ספר, ושפע של ספרים שוב, ספרים זה כבר נהיה קצת קשה להגיד, כי זה באמת השקעה, זה נהיה השקעה מאוד גדולה, בייחוד לילדים של היום. אבל אני חושבת שבכלל בתחומי התרבות, גם להציג שפע ומגוון של דברים, ולעומת זאת, או בנוסף לזה, גם לייחד רגעים לדברים במיוחד טובים, ולהגיד עכשיו, פוס מהכל, אנחנו מחשיכים את האולם, ועכשיו אתם רואים את זה, כי זה בינינו נכון וטוב, ולא כי אמרתם שאתם רוצים לפסטיגל, ולא כי יש את זה לחברה שלכם, אלא כי זה באמת משהו ש... ואני לא יודעת אם זה דווקא בא מההורים שלי כמו... מהסביבה שהייתי בה, או למדתי בבית ספר חצי פתוח, והיו בו ככה הרבה הזדמנויות לגעת באומנות ובתכנים אחרים. ואני חושבת שבאיזשהו מקום היום, יש איזושהי מין אקסיומה כזאת, שלילדים מה שהם אוהבים זה כנראה מה שטוב להם, או משהו כזה. ואני לא זוכרת מי אמר שילדים אוהבים ג'אנק פוד, וזה לא מה שטוב להם. ושצריך לפעמים להגיד להם מה שטוב להם, או לפחות להציע להם ולהראות להם שיש עוד הרבה דברים שיכולים, שאולי הם דורשים יותר השקעה, אבל הם מאוד השתלמו.
אבל באמת כשאמרת את זה, אז חשבתי לעצמי, אוקיי, אז תבוא האם היפה לתמר, ותגיד, סלחי לי גברתי האינטליגנטית, אבל את עדיין לא בת 30, ועוד לא גידלת את ששת ילדיי שדורשים את הספר בגלל שיש לו נצנצים או פרווה על הכריכה, ומה שהילד אוהב זה מה שהכי טוב, הרי הוא יודע לבחור.
נכון, אבל אני חושבת שהבחירה היא כל כך, זאת אומרת, יש כל כך הרבה אחריות להורים ולמורים, בייחוד בהתחלה, כשהילדים עוד צריכים מתווך, אבל גם אחר כך, וגם אם הילדים כן יקבלו את הספר עם הפרווה, הם יקבלו עוד ספר, ואם הם יראו את אמא שלהם קוראת את הספר, לא יודעת, הבא בסדרה, או הנכון, או... יש לדברים על החשיבות נורא גדולה. ולפעמים אולי יש תחושה שהתרבות כל כך חזקה, וכל כך מלאת גירויים, ומה לי יש סיכוי מול השפע הזה? זאת אומרת, יש, זה כל הזמן מדבר בטלוויזיה, ומה עכשיו אני אביא לו ספר, זה... אבל לא, אני חושבת שבהחלט יש מקום וחשיבות מאוד מאוד גדולה לדברים האלה, וגם השפעה.
ומה הופך ספר לספר טוב בעיניכם? כשאנחנו מדברים על ספר ילדים.
וואו, זה אולי שאלת השאלות. זה כמו שתמיד מולים אומרים שהם לא יודעים לפצח את הנוסחה של רב מחר. אני חושב שכנות זה הדבר הכי חשוב, אולי. יותר מחיבור של הסופר לילדות שלו וכל הדברים האלה, נורית זכי בעצמה מצהירה על כך שהיא... שאין לה את החיבור הזה. כמו שהיא לא רואה הבדל למשל בין פנטזיה. היא לא מגדירה פנטזיה כפנטזיה בכלל, אלא ריאליזם אחר. אני חושב שכל ההגדרות האלה הם לא במקום, והדבר באמת הכי חשוב הוא הכנות של הסופר, הדיבור של הסופר אל הילד בגובה העיניים. לא ניסיון להיות מתחוקה מדי, ולא ניסיון להיות ילדי מדי, אלא לדבר בגובה העיניים את האמת הפנימית שלך, ולתת לדמיון להשתולל. זה מה שהופך ספר ילדים לספר טוב באמת.
ויש בעצם איזשהו דיון גם בחוגי הספרות וגם בחוגי החינוך. אני חושבת שהתחום של ספרות ילדים הוא עד היום בעצם באוניברסיטאות למשל נלמד דווקא בחוגים של חינוך ולא במסגרת החוגים לספרות. כשלומדים ספרות עברית או ספרות כללית והשוואתית, פחות מתייחסים שם ליצירות לילדים, גם אם הם יצירות מופת, והמקום שלהם הוא בדרך כלל בחוגים שבהם מכשירים מורים, גננות וכו'. יש לכם עמדה בעניין הזה?
אני חושב שהעמדה שלנו באה לידי ביטוי בפנקס. אנחנו הצגנו בעצם את הפנקס כאלטרנטיבה מסוימת לאקדמיה. יחד עם זאת שאנחנו חושבים שהאקדמיה באמת, כמו שאמרתי, עושה הרבה דברים טובים בשנים האחרונות לגבי ספרות ילדים, עדיין באמת הגישה היותר חינוכית, יותר דידקטית, יותר איך, מה אנחנו עושים עם זה, היא מפריעה לדיון האמיתי והמעניין באמת. הפנקס במובן הזה באמת מהווה אלטרנטיבה כבמה שבה אפשר לדבר על ספרות לילדים ללא הקשר חינוכי.
אני חושבת שהחינוך הוא בונוס, זאת אומרת, הוא ערך מוסף, אם הוא במקרה מתגנב שם בדלת האחורית, אז אוקיי, אנחנו לא נגיד לו ללכת, אבל לא לשמו התכנסנו. כי אנחנו בוחנים את הדברים, אנחנו בוחנים יצירות, וכשאנחנו בוחרים יצירות, אם אנחנו רוצים שהן יהיו מסעירות, מעניינות, מעמיקות, אז החינוך בדרך כלל... לא עוזר לכל הדברים האלו לקרות. להפך, הוא משטח, והוא שם על הכל איזה מין דוק אפור ולא מעניין, ובטח לא מלהיב. אני חושבת שספרות ילדים צריכה להיות מלהיבה.
אז אנחנו נעשה אתנחתה מוזיקלית שלאחריה נפנה לכתב העת בבל, שמגיע מזווית אחרת לגמרי, אבל אנחנו עוד נראה איך הם ככה מתכנסים.
זו ילדותי השנייה, השנים כבר נשכח, זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. דרך שירייך בת, אני אלמד שוב להקשיב לבריאה, בפסיעותייך הצד, בדרך אל הפלאים שירה.
אנחנו בסימן קריאה ברשת א', והיום בתוכנית שני כתבי עת, כתב העת הפנקס לתרבות וספרות ילדים, וכתב העת בבל לתרגום מלשונות העולם. ושלום ליהודה רונן, יוזם ועורך כתב העת בבל.
שלום.
יהודה, מהו כתב העת בבל? מה יש בו?
בבל הוא כתב העת שנותן במה למשהו שאנחנו בדרך כלל כקורא עברית לא חשופים אליו. וזה תרגומים משפות שמעטים התרגומים מהם. אנחנו חשופים להרבה תרגומים מגרמנית ואנגלית וספרדית וצרפתית, אבל העולם מלא בכל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה צורות שונות של להיות אדם שאנחנו לא חשופים אליהם.
איזה תרבויות אנחנו מציצים אליהם בגיליון הראשון של בבל?
הגיליון הראשון פותח באופן סימבולי אולי במכתב מבבל העתיקה, מכתב שנותן לנו הצצה לחיי היום יום של שתי נשים מלפני אלפי שנים, אמנם לא רחוק במרחב, לא מרוחק, אבל כן מאוד רחוק בזמן. וזה מכתב שבפני עצמו הוא לא יצירה ספרותית, אבל יש משהו מאוד מרגש בלראות את היומיומיות לפני אלפי שנים, ולראות עד כמה דברים דומים ועד כמה
פולניים במידה עצמה.
זהו, זה בדיוק מה שרוצה להגיד.
בעצם יש פה את המכתב הזה מבבל, שכשאומרים מכתב שכתבה אישה אחת לשנייה בבבל העתיקה, אז אני שחשבתי כאילו, היה אז דואר? איך בכלל העבירו את המכתבים אז?
וזה בכתב יתדות, זה לא דבר שקל להעביר. באמת אנחנו רואים כאן את האנושיות. אף פעם לא כתבת לי מה שלומך, כאילו. כמה פולני זה עוד אפשר.
אמור אל אילתני אחותי. כך למסני. שלומי טוב, השיירה מגיעה באופן סדיר. אף פעם לא כתבת לי מה שלומך. אני מחפשת את שרשרת אבני הספיר שכתבת לי לגביה, ואשלח אלייך נערה. עד עכשיו לא מצאתי את מה שכתבת לגביו, ועדיין לא שלחתי אלייך משרתת. אינך יודעת כלום? בעוד אני מקבלת חלקת אדמה פחותה, ובעיר אשור מנת שעורה יקרה ושמן יקר, בנך סינרמני בא והולך, ואף פעם לא הזכרת אותו, וגם כשהייתי בבית לא כיבדת אותי. כפי שאת יודעת, אני מקבלת קצבת מזון מופחתת. דאגי לי לסעורה ולשמן.
יהודה רונן, כשאנחנו מדברים על המכתב הבבלי הזה, אנחנו מדברים על כמה שנים אחורה?
3,500-4,000 שנה מעכשיו.
וכשאנחנו מציצים אחורה דרך מכתב כזה?
אנחנו רואים שאין חדש תחת השמש בצורה הכי ברורה.
מתוך איזה צורך חשבת על כתב העת הזה, על בבל, למה ראית שיש בו צורך או עניין לאנשים שהם לא תלמידי חוג לבלשנות, נאמר?
בבל יצא מתוך דרישה אקדמית יבשה לגמרי. של החוג לבלשנות, וזה ללמוד כך וכך שפות, ממשפחות שונות. ואחד התוצאות הכל כך לא יבשות של לימוד של שפות רבות, וחוויה כמעט מגוף ראשון של צורות ביטוי שונות, ודברים שונים שמעסיקים אנשים במקומות שונים ובתקופות שונות בעולם, זה איזושהי תפיסה רחבה יותר של מה זה להיות אדם. תפיסה שהיא לא רק קוסמופוליטית היום, אלא גם הולכת לעבר. ואת אותה תחושה שאני גם רואה שיש לקולגות שלי מהחוג, זו תחושה שניסיתי להעביר דרך בבל. אמנם לא באופן ישיר, אי אפשר ללמד את כולם את כל השפות, אבל באופן עקיף על ידי נשיקה דרך מטפחת, על ידי תרגום.
אני רוצה שתספר לי על כל ארבעת הטקסטים שנמצאים במגזין. מה יש לנו, ואחר כך אנחנו נשמע גם קטע אחד מתוכם.
הטקסט הראשון דיברתי עליו כבר. הטקסט השני הוא משפה שלמעשה אין לה כתב. לא כותבים, חוץ מכמה צורות כתיבה ניסיוניות, היא שפה שהיא רק מדוברת, כמו חלק גדול, אם לא רוב השפות בעולם היום.
איזו שפה זאת?
שפה בשם צ'כה, מאתיופיה, שפה שמית, מלשונות הגורגה. והטקסט הזה הוא טקסט שהקליט בלשן, לסלו, ותיאטק, ותורגם על ידי חוקר, חוקר מהחוג לבלשנות, שעוסק בשפה הזאת. הטקסט השלישי הוא סיפור קצר מתחילת המאה הקודמת, החצי הראשון של המאה הקודמת מטורקית, ונותן איזושהי הצצה לטורקיה הכפרית של אותה תקופה. והסיפור הרביעי, עם הראשון פתח בבבלית ובמגדל בבל ובפיצול בין הלשונות, אז הטקסט הרביעי מנסה לפעול בכיוון ההפוך. לא על ידי חזרה לשפה אחת משותפת לכל העולם, אלא על ידי מתן שפה שנייה משותפת לכל העולם, וזאת האספרנטו. אז אם יש שלושה טקסטים משלוש יבשות, אז יש טקסט אחד שהוא גם כלל עולמי. Mm-hmm. אז יש את אפריקה ואת אסיה ואת אירופה ואספרנטו.
והטקסט באספרנטו הוא טקסט שנכתב במקור באספרנטו?
כן, כמובן. כל הטקסטים הם תרגומים מהמקור, mm-hmm. בלי תיווך.
כתב העת בבל הוא בעצם גם מוקלט, והקטעים mm-hmm. האלה נמצאים ברשת, ואנחנו נמצא עכשיו קטע מתוך הטקסט השלישי, זה שתורגם מטורקית.
הקלטה של יניב גבי מילר.
אסיה נתקפה צירים אחר הצהריים. היא הניחה למורג ושבה מיד הביתה. כאשר חזר אברהים מהגורן עם רדת ערב והכניס את השברים למכלאה, הוא הבחין בהמוני ילדים מתגודדים מול הבית. הוא רץ פנימה בלי לסגור את שער המכלאה, אך אנשים עצרו בעדו. החדר נמוך התקרה היה מלא עד פתחו בכל נשות הכפר. הדודה מקבולה חסמה בגופה את המעבר. טל, לך מפה, אמרה, זה לא לגברים. אברהים פנה לאחור. הוא התמהמה בחוסר החלטיות, ואילו היא המשיכה בדבריה. נראה לי היא לא תלד בקלות. שלחתי להודיע גם למיילדת מקופרוקוי. אברהים הסב את ראשו לעברה ונתן בה מבט מפציר כמו ביקש דבר מה, בלי להוציא הגה מפיו. האישה רתנה לעצמה בלא שנתנה דעתה על מבוקשו. ברחת להתחתן עם ילדונת בת 15? מילא, הגורל. אבל זה בדיוק היה הזמן להכניס אותה להיריון? בגיל שלה? נו קדימה, לך גם אתה לקופרוקוי ותביא את המיילדת. שלחתי את הבן שלי, אבל אולי לא, היא לא תקשיב. אברהים עזב את הכפר בריצה, שבע רצון מההזדמנות שניתנה גם לו לעשות דבר מה למען אסיה בשעה דוחקת זו. בטרם הגיע לקרנות של קופרוקוי, הוא ראה את המיילדת הזקנה בבואה, חובטת בקרקע במקל שבידה ומפריחה אגב כך ענני אבק, ואת הנער המפזז לצידה. הוא המתין להם, בעיניים מושפלות סמוק הסלק משל ביצע דבר עבירה, וגם המיילדת הבחינה בו. וממרחק 20 או 30 הצעדים שהפריד ביניהם, היא פערה לרווחה את פי הנעדר השיניים ולא חדלה מלצעוק. כשהתקרבה דיה נגעה במקלה בביתנו של אברהים. אני אוציא אותו 1-2 בעזרת אללה. כולם יודעים איזה מיומנת אני. גם לאמא שלך היה קשה איתך בלידה, אבל הנה גדלת להיות בריא וחזק, אמרה. לאחר מכן פנתה לילד. רוץ! שיחינו מי מלח, קראה. אברהים פסע אדומם במרחק מלפני המיילדת. הסומק לא מש מפניו. כיוון שאף טרם מלאו לו 19, לא הייתה בו מן הזכיחות של צעירי הכפר האחרים, אשר כבר בערב הראשון לשובם לכפר עם שחרורם מהצבא השתקרו והתקוטטו. גם אתה התפלא כל אימת שנזכר כיצד ברח עם אסיה והתחתן איתה שנה קודם לכן. אמנם הייתה נחושה אף יותר ממנו, אבל אברהים העדיף לא להיזכר בכך, ולו כדי להדחיק את השטות שעשה כשהקשיב לה. אביו של אברהים מת עליו בעודו ילד קטן, וכשנפטרה אמו בשנה שעברה, ירדה עליו בדידות גדולה. זקוק היה למישהי שתאבד איתו את חלקת השדה הקטנה, שתאכל איתו את תבשילי הבורגול, שתחלוב בבוקר את הפרות ותכין יוגורט. וממש באותם ימים החלה אסיה היתומה, שהתגוררה אצל קרוביה ושכניו, משפחת הליל השחור, לחייך אליו כשהצטלבו דרכיהם. לו העז לבקש את ידה, זה היה מסתכם בהון תועפות. אני אברח איתה להתחתן, וזהו זה, חשב וכך עשה. זה שנה שלא הייתה לו כל סיבה להתלונן, אבל שאסיה תלד בעיצומה של עונת הקציר, לא יעלה על הדעת.
הקטע ששמענו עכשיו הוא מעט הסופר סבאטין עלי, סופר טורקי שכתב בעצם במחצית הראשונה של המאה ה-20, ודי נרדף על ידי הממשל החילוני שהקים שם אטאטורק כשהוא עלה לשלטון. יהודה, איכן אפשר להשיג את כתב העת בבל?
קודם כל באינטרנט, אפשר לקרוא אותו בצורה ממוחשבת וגם לשמוע כמו ששמענו, אבל באמת בבל הוא מאוד מכוון דפוס מבחינת הצורה שהוא בנוי. נגיד אם פותחים באיזשהו דף, אז אפשר לראות שהתרגום והמקור מופיעים אחד מול השני. כלומר, האנטיטי של דף פתוח זה משהו שמאוד מובהק. וגם זה באמת שהעובדה שהתרגום קיים מול המקור, היא קשורה לעובדה שזה לא סתם טקסט עברי שבמקרה יש לו מקור לועזי. וזה לא סתם טקסט לועזי שאין לו רלוונטיות לקורא עברי מחוסר ידיעת שפה, אלא באמת בבל נמצא בגשר הזה בין שני צידי הדף.
וזה גם באמת מאוד מספק את הסקרנות הזאת של לראות איך השפה השנייה נראית, איך, מה זה כתב יתדות ואיך נראית אספרנטו, ואם זה באמת כל כך קל, אני מאוד התפתיתי לנסות לתרגם אחורה.
אז זהו, שני התרגומים הראשונים, מבבלית ומצ'כיה, משפות שמיות, אנחנו כקוראי עברית יכולים לראות פיקדיני בבבלית, או כל מיני צורות שאפשר לזהות איך הן דומות כמו בעברית, כמו איך הן דומות לצורות עבריות בצ'כה, ובאספרנטו זה לא צריך ללמוד, פשוט
זה
קוראים.
זה בעצם כנראה שפה מאוד קלה. והבחירה שלך, ולי להוציא את זה גם בדפוס וגם ברשת. עכשיו, ברור שלשים את זה באינטרנט זה הרבה יותר קל, וגם יותר זול אפילו מלהדפיס כמה גיליונות ולצלם אותם במכונת הצילום באוניברסיטה. למה גם וגם?
אם נחזור לרעיון שמאחורי בבל, של באמת לתת הצצה מעבר לחומות לשוניות בעולם שהוא אחרי בבל, בעולם שהוא מגודר כל כך, בכל כך הרבה גדרות לשוניים וחברתיים ומדיניים, אז הפורמט האינטרנטי נותן באמת חופש מגבולות של נייר ושל עותק פרטיקולרי שנמצא במקום מסוים. אז זה לצד אחד, והצד השני זה גם עניינים של אסתטיקה והחיבה שלי לדפוס ולאסתטיקה של טיפוגרפיה, וגם באמת חשיפה לקוראים נוספים דרך הצורה המודפסת, ואין מה לעשות, הריח, גם אם זה ריח של דפוס זול יחסית, זה משהו שלא קיים באינטרנט.
אז אני ככה חשבתי איזה שיר יכול ללוות כתב עת כל כך ייחודי כמו בבל, וחשבתי שהמחווה יכולה להיות פרויקט של עידן רייכל, שהוא מצליח לאחד כל מיני שפות, ויש פה שיר נורא מעניין שלדעתי השפה היא יפנית או משהו כזה, זה לא כתוב אפילו בתוך הטקסט, זה שיר מאוד מאוד יפה, הוא נקרא מהאישה, והלחן הוא לחן של יוצר ישראלי שמושפע מהרבה מאוד שפות עולם, אז כמחווה קטנה לבבל.
Pekeja kaina kusikia kwa mwezi Yatima alili andani kivuli Pekeja kaina kusikia kwa mwezi Maisha anasali kuopolewa Amezunguka zunguka mbali sana sasa ajui barabara ya kwake. Dunia inajua hadithi lake, lakini nani ajua jina lake?
אנחנו בסימן קריאה ברשת א', והבלשן שמתארח בתוכנית, יהודה רונן, תיקן אותי וסבר שהשיר הזה הוא לא ביפנית, אבל אנחנו נאלץ לנחש, כי בדיסק הזה של הפרויקט של עידן רייכל הוא לא ציין באיזה שפה השיר, אבל אנחנו כן יכולים להתרשם מהמוזיקליות שלה, ובזה אני שוב מתחברת, יהודה, למה שעשיתם, מה שעשית בעצם בבבל.
הניחוש שלי שזאת איזושהי שפת בנטו, אבל לא הייתי חותם על זה.
שזה אומר שזה מאזור אפריקה. ואני רוצה ככה לשאול את שלושתכם, גם יהודה רונן מכתב העת בבל, וגם תמר הוכשטטר ויותם שווימר, אורחי הפנקס. אצל שלושתכם בעצם מדובר בעשייה שהיא מאוד מושקעת, מאוד תובענית אולי, ובעצם התנדבותית, פעולה התנדבותית. למה?
כשאני ויותם נפגשנו וככה העלינו את הרעיון הזה בפעם הראשונה, זה היה הרבה מתוך שמחה שנפגשנו וששנינו אוהבים ספרות ילדים ותרבות לילדים. קצת מתוך תסכול על זה שאין במה שעוסקת בזה ברצינות. וקצת הרצון פשוט ליצור מקום כזה. זאת אומרת, אני חושבת שאיזושהי תשוקה לתחום ותחושה שיש מחסור, זה מה שמוביל אותנו לעשות את זה ולעבוד על זה ולהשקיע בזה שעות ללא תמורה חומרית.
ויש לכם שאיפות שזה יהפוך למשהו רווחי?
כן.
כן, את האמת שכן, אני חושב שזה לא, זאת אומרת, זה לא בושה. בהרבה פרויקטים, הרבה פרויקטים התנדבותיים מתחילים ככאלה באמת ללא מטרות רווח, ויש מין תחושה כזו שהרצון לקבל איזשהו מימון הוא ממש משהו מהשטן, וזה לא נכון. אנחנו היינו מאוד שמחים אם היה לנו מימון כדי שנוכל גם לשלם לכותבים. אנחנו לא מאמינים במנויים, זאת אומרת, אנחנו חושבים שמכיוון שמדובר בכתב עת באינטרנט, ואחת הסיבות היו באמת הנגישות של האנשים והקוראים הפוטנציאליים לכתב העת ולחומרים שמופיעים בו, אנחנו לא מאמינים במנויים, אנחנו רוצים שהאתר יהיה פתוח, אבל אנחנו כן מאמינים שצריך לשלם למי שכותב בו ולמי שמפרסם מיוריו. יש מגמה מאוד מאוד בולטת בארץ לא לשלם כראוי, או לא לשלם בכלל לאנשים שכותבים או מהירים, פשוט מכיוון שהם גם ככה צריכים את העבודה, והם צריכים את הרקורד וכולי, ואנחנו לא מאמינים בזה. לשמחתנו, עד כה אנחנו מקבלים בחיבור גדול טקסטים ויצירות מתוך אהבה מאוד גדולה של מי שעושה אותם, והם מבינים את המצב שבו אנחנו נמצאים. אבל אנחנו רוצים גם להיות מסוגלים לשלם להם. ולכן אני חושב שהרווחיות של העניין היא בראש ובראשונה על מנת שנוכל לשלם לאחרים.
אבל באמת אולי תיתן קצת קרדיט לכותבים. הרי המגזין הוא כבר מאוד מאוד גדול. יש בכתב העת הזה המון יצירות. אי אפשר לשבת על זה בערב אחד ולקרוא את כל מה שיש שם. ויש הרבה כותבים, חלקם בעלי שם.
נכון, הכותבים בפנקס זה אחד מהדברים הייחודיים בו לדעתי, זה המגוון. יש לנו אנשים שמגיעים מהאקדמיה, למשל את דוקטור אלקד לימן, שהיא כתבה ספר על נורית זרחי, או דוקטור גיטית שמעון, שכותבת לנו כבר טקסט שני, היא כתבה על ספרות, עכשיו היא כותבת על קולנוע לילדים, וגם סופרים, כמו למשל נורית זרחי, שראיינו אותה, או שלומית כהן נסיף, אנשים שבאים מכל מיני תחומי תרבות, כמו מרית בן ישראל, ורוני נלקן, וגם מאירים שאנחנו נותנים להם במה בדמות של פרופיל אומן, זה נושא שמאוד חשוב לנו לקדם את המאירים בארץ ולתת חשיפה של תהליך העבודה שלהם. אז מאירים כמו אופרה עמית ומיכל בוננו שעשתה לנו עכשיו בדיוק פרופיל אומן, וגלעד סופר למשל הם חלק מהשמות שלקחו חלק בפרויקט.
ואחד הדברים הנחמדים באינטרנט זה בעצם שיש תגובות קוראים. יש תגובות קוראים?
כן, ואחד הדברים שבאמת נורא היו חשובים לנו מההתחלה זה לעורר דיון, זה שיהיה דיון. ולגרום לתרבות ילדים להיות במה לוויכוחים ולפולמוסים ולאי הסכמות, וכמו שתרבות אני חושבת צריכה להיות. ואני חושבת שזה לקח קצת זמן עד שככה חיממנו את הבמה, אבל זה בהחלט קורה וזה מאוד כיף, וזה גם נותן לנו פידבקים. אנחנו יכולים לדעת מי קורה ומה יותר מעניין ומה פחות מעניין, זאת אומרת זה עוד כלים שהאינטרנט מאפשר, שמדיומים אחרים פחות מאפשרים.
ויהודה, אתה, רחמנה ליצלן, מעיז למכור את הגיליונות הנחמדים של בבל במחיר עלות של
4 שקלים.
4 שקלים, תבינו תקילין. אז כמובן אתה לא מרוויח מזה יותר מדי. אבל למה באמת העניין הזה של לעשות דברים לא למטרות רווח? אתה לא מתפתה למכור אותם נגיד ב-14 שקלים?
אני לא אעשה שיר מזה. וגם אם כן, לדעתי הערך באמת בקו האחיד שבין הרעיון שמאחורי בבל, הרעיון של באמת לשבור את החומות בין אנשים ממקומות שונים, אנשים דוברי שפות שונות. אז אותו קו בדיוק ממשיך לעובדה להציב חומות כלכליים, חומות קפיטליסטיים של רווח.
ואנשים שרוצים, לא רוצים לקרוא את בבל מול המחשב?
אז יש שתי צורות להשיג גיליון מודפס. צורה אחת זה ללכת לחנות ספרים מבין אלה שחיטתי את רגליי בהן בירושלים בעיקר. רשימה מופיעה באתר. בעיקר חנות ספרים קטנות יותר, נישתיות יותר. ודרך שנייה היא לכתוב לי באימייל את הכתובת, אני אשלח כמה גיליונות שיהיה צריך, ואת העלות של ההדפסה, במקום להסתבך בסכומים כאלה, אם להעביר 4...
לשלוח לך 4 מטבעות במעטפה.
כן, אז מבחינתי שהכסף יתרם שוב, למטרה שעומדת בקנה מידה אידיאולוגי אחד עם בבל, אם זה הספרייה בגן לוינסקי, ספרייה בשפות שונות
שמיועדת לעובדים זרים
ופליטים, אם זה רופאים ללא גבולות, ארגון עולמי, או ארגונים שכאן שפועלים נגד משטר ההפרדה הישראלי.
זאת אומרת שבעצם אתה רואה את בבל כמשהו שהוא מעבר להיותו כתב עת, הוא מתחבר לאיזושהי תנועה כללית גדולה יותר של חיבור בין שפות ועולמות, וזה מתחבר לי גם קצת למה שאתם עושים בפנקס, שזה מעבר להסתגר בדלת עמותינו של אנחנו נורא אוהבים את אסטריד לינגרן, להביא את הדיון הזה גם למקום יותר רחב.
אני מוכרחה רק להגיד משהו גם בגנות העניין, וזה שאני חושבת שאנשים צעירים עם רעיונות רדיקליים, הבמה הזאת שהיא באמת קלה, היא עדיין עולה איזשהו סכום כסף, והיא בטח עולה זמן, ואני חושבת שיש בעיה שהדברים האלה לא מקבלים אימון, או שזה כבר מאוד לא מקובל למכור עיתון כמו בבל ב-20 שקלים, וכבר אף אחד לא יחשוב בכלל. זאת אומרת, זה כן בעיה. האינטרנט גם הוא איזושהי, זאת אומרת, הוא עובד על החינמיות ועל השיתופיות, וזה נהדר. ועם זאת, זה גם, אני חושבת, יוצר איזושהי תרבות של לא לשלם לצעירים מוכשרים וחרוצים, כי הם כל כך רוצים לעשות את זה, ועוד יש להם תשוקה, ועוד אין להם מחויבויות כלכליות כאלה, שהם באמת יכולים להוציא מכיסם בכל זאת את הסכומים האלה, ובכל זאת את הזמן הזה. ויש עם זה גם, זאת אומרת, יש לזה גם את הצדדים האלה.
אני רוצה מאוד להודות לכם שהגעתם ושיצרתם. אז תודה רבה ליותם שווימר.
תודה.
ולתמר הוכשטטר.
תודה רבה.
מכתב העת הפנקס, שאתם רוצים להגיד את הכתובת שלו באינטרנט?
כן, זה www.hapinkas.co.il.
הפנקס עם הקף ה, מקף פנקס.
ומן הסתם אם כותבים הפנקס במנוע חיפוש, אז גם
בגוגל, אנחנו הגענו לראש הרשימה הידד.
בין כל הפנקסים האחרים. ותודה גם רבה לך, יהודה רונן, יוזם ועורך כתב העת בבל, שגם אותו אפשר למצוא באינטרנט.
הכתובת הארוכה קצת היא http://bbl.digitalworlds.net, או פשוט לחפש בבל כתב עת במנוע חיפוש.
תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, רפי לייבוביץ'. תודה רבה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת שחר, להשתמע.
Tommy blues, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world.
pages of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns and calls me on and on across the universe.